אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
אפריקאסט, הפודקאסט של מרכז אפריקה באוניברסיטת בן גוריון, בהגשת שחר לבנה ותום לוי.
שלום וברוכים הבאים לאפריקאסט, פודקאסט של בית היוצר של מרכז אפריקה על שם תמר גולן מאוניברסיטת בן גוריון. אני שחר לבנה ולצידי מגיש את הפרק תום לוי.
בפרק נדבר על מצב הקורונה והחיסונים באפריקה, יחד עם דוקטור ענת רוזנטל. נקשיב לסיפור מעניין שקרה לכם בפינה, תשמעו מה קרה לי באפריקה, ונעדכן בחדשות מהיבשת.
תחילה לכותרות, השבוע באפריקה.
ממשלת זימבאווה תתיר מחירה של 500 רישיונות צייד של פילים בשנה. דוברת הרשות לניהול פארקים וחיות בר בזימבאווה אמר כי הירידה בהכנסות התיירות עקב מגפת הקורונה היא אחת הסיבות למהלך. ההודעה מגיעה שבועות ספורים לפני שהוכרז פיל היער האפריקאי כבסכנת הכחדה קריטית, וכי פיל הסוואנה האפריקאי נמצא בסכנת הכחדה.
חיסון חדש נגד מלאריה. חיסון שפותח על ידי מדענים במכון ג'נר באוקספורד מציג יעילות של עד 77%, כפי שעולה מניסוי שבוצע למשך כשנה, שבו נבחנו 450 ילדים בבורקינה פאסו. מחקר זה מעורר תקווה כי ישנה אפשרות אמיתית לצמצום מספר המתים מהמחלה, אשר הורגת 400 אלף בני אדם, בעיקרם ילדים, בכל שנה.
חופש הביטוי בזימבאבווה. בית המשפט העליון ביטל השבוע את האשמות בגין פרסום מידע כוזב שהופנו נגד העיתונאי ומבקר הממשלה הופוול צ'יצ'ינו. עוד אמר בית המשפט כי החוק בו השתמשה המשטרה כדי לעצור אותו בינואר כבר אינו קיים. לאחר ניצחונו במשפט, חגג העיתונאי ופרסם בחשבונו, האשימו אותי בחוק שלא קיים. זוהי רדיפה.
רוצות להישאר מעודכנות תמיד? שלחו לנו את המייל שלכן בהודעה פרטית למרכז אפריקה בפייסבוק או באינסטה, ונדאג שכל שישי תקבלו את השבוע באפריקה. מגזין חדשות היבשת בעריכת תום לוי.
היום אנחנו זוכים לארח את דוקטור ענת רוזנטל, חוקרת ואנתרופולוגית של מערכות בריאות ביבשת, שתספר לנו מה קורה באפריקה מבחינת נגיף הקורונה. יש חיסונים, למה אנחנו רואים תחלואה כל כך נמוכה, ומי האוכלוסיות בסיכון שמושפעות הכי הרבה מהמצב. אהלן ענת, תודה שהצטרפת אלינו.
תודה שהזמנתם אותי, תענוג להיות פה כמו תמיד.
אז לטובת המאזינות שאולי שמעו על אנתרופולוגיה, אבל יותר במקרים של חקר אוכלוסיות מבודדות באמזונס או בפפואה ניו גינאה, מה זה אומר להיות אנתרופולוגית של מערכות בריאות ובאפריקה?
אנתרופולוגים רפואיים או אנתרופולוגיות של מערכות בריאות עומדים בדיוק בצומת הזה של המפגש בין בריאות, רפואה, חברה ותרבות. והרבה פעמים השאלות שאנחנו שואלים ושואלות הן שאלות שקשורות או לתפיסות וחוויות של בריאות וחולי, אמונות, רפואה מסורתית, תהליכי ריפוי. אבל הרבה מאיתנו עסוקים בתהליכים שאנחנו קוראים להם בריאות גלובלית, זאת אומרת, במימד הגלובלי של תהליכי בריאות ורפואה. והשאלות שמעסיקות אותי במיוחד הן שאלות שקשורות להתמודדות עם אתגרים שקשורים לבריאות, בעיקר עם מחלות זיהומיות, שהיום זה נשמע מצחיק, אבל עד לפני שנה היה צריך להסביר במה מדובר. ואני עובדת בעיקר בשאלות שנמצאות על התפר שבין מהי מדיניות ואיך מיישמים אותה. זאת אומרת, איך זה נראה ברמה תהליכי קבלת ההחלטות, ומה המשמעות של זה עבור האישה שצריכה ללדת בכפר מתחת לעץ, ואיפה היא פוגשת את התהליכים הבינלאומיים.
טוב, נראה לי מגפת הקורונה בעבול לנושא המחקר.
בעבול לנושא המחקר.
אז אנחנו רואים שהקורונה מתפשטת לאט יותר באפריקה, פחות ככה נראה מהחדשות. מה ההסבר לפי דעתך שהכי מתכתב במציאות?
אז זו אחת השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו מאז שהסיפור הזה התחיל, ואני רוצה פה רק לחדד ולהגיד שהדעה שלי לא כל כך משנה בהקשר הזה. ופחות או יותר מהימים הראשונים, כשהיו פחות נתונים או פחות מקרים שהגיעו מיבשת אפריקה, התחילו לחפש הסברים. וחלק מההסברים באו מהעולם האפידמיולוגי ואמרו, אנחנו יודעים שזאת מחלה שפוגעת בעיקר באוכלוסיות המבוגרות, הגיל החציוני של רוב אוכלוסיית אפריקה הוא מאוד צעיר, אז אולי פשוט יש פחות מקרים כי יש פחות אנשים. האנשים שהגיעו מתוך העולם של שירותי בריאות והספקה של שירותי בריאות אמרו, אין מקרים כי אנחנו לא בודקים. אם אנחנו לא עושים בדיקות, אין לנו חיוביים, אז אנחנו לא מדווחים על מקרים. הסברים נוספים דיברו על האופן שבו הרבה מאוד מדינות אפריקאיות סגרו את עצמן הרבה יותר מהר ממדינות מערביות. בגלל ניסיון העבר עם מגפות כמו אבולה, היה מאוד ברור למנהיגים אפריקאים, בניגוד למנהיגים אירופאים, שזה יכול לשרוף להם את החצר האחורית לפני שהם שמו לב. ולכן הרבה מאוד מדינות אפריקאיות נכנסו לתהליכים של סגר, הרבה יותר מוקדם ממדינות אירופאיות, ואפילו לפני שממש היו מקרים במדינה. אז יכול להיות שגם זה העת. ויש עוד שורה של הסברים שעדיין לא הוכחו, שחשיפה למחלות נשימתיות אחרות בעבר שרווחות ביבשת, מהוות איזשהו מנגנון הגנה. יש צי שלם של חוקרים שמנסה להוכיח את זה, אבל אף אחד מההסברים האלה עדיין לא הוכח. שיש מדינות, למשל, כמו דרום אפריקה, שבהם לא רק שהקוביד השתולל, אלא אפילו ייצר וריאנט משל עצמו. זאת אומרת, זה לא שבאמת יש איזושהי חסינות ביבשת. אנחנו גם ראינו סביב חג המולד בסוף שנת 2020, כאשר פתחו גבולות כדי לאפשר למאגרי עבודה להגיע מדרום אפריקה למדינות השכנות, הם הביאו קוביד יחד איתם. זאת אומרת, כנראה שאין באמת איזושהי חסינות אבסולוטית, אבל זה איזושהי, יכול להיות שזה שילוב של הרבה מאוד מהדברים האלה, ויש לי חשש שאנחנו צריכים להגיד משהו כבר עכשיו, שהרבה מאוד מהשאלות שאנחנו שואלים היום, אנחנו בעצם לא נדע את התשובות שלהם בשנתיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר שנים הקרובות, ועם הזמן אנחנו נאסוף יותר ויותר מידע, ויהיו לנו הסברים יותר טובים.
אבל עכשיו שבודקים יותר, אני מניחה שבודקים יותר.
אז למשל, הגל השני הוא באמת גל משמעותי בהרבה מאוד מדינות. הגל השני שהתחיל בינואר 2021, אחרי חג המולד, אחרי תנועת אוכלוסייה מסיבית, הוא באמת גל שיש בו הרבה יותר תחלואה. שוב, לא מפושטת באותה צורה בכל היבשת, אבל בהחלט גל יותר משמעותי ממרץ-אפריל 2020.
השאלה אם רואים קריסה של בתי חולים, כמו שראינו באירופה או בעודו עכשיו, ש אנשים זועקים לחמצן ולמכונות החייאה והנשמה וכל אלה.
אז ראינו את זה קצת בדרום אפריקה, באזורים, לא קצת, ראינו את זה בדרום אפריקה באזורים מסוימים. לא באותם מימדים שאנחנו רואים בהודו, אבל שום גם צריך להבין שחלק מהעניין עם הודו זה סדרי גודל העצומים של המדינה. ולא בהכרח באחוז החולים, אלא באמת במספרים האבסולוטיים של החולים והמשמעות של הטיפול בהם, שזה גם חלק מהסוגיה.
על פניו גם אפריקה היא שופעת באוכלוסייה.
אבל אפריקה היא לא מדינה.
יש פה, בין היתר.
בין היתר. אז יש פה באמת חלוקה בין אזורים שונים ובין מדינות שונות, שגם יכולת ההתמודדות שלהם היא אחרת, שזה גם חלק מהסיפור.
עדיין היינו מצפים שבערי ענק, כמו שיש בניגריה או בדרום אפריקה, עדיין היינו רואים משהו בסדר גודל דומה, אבל זה לא הגיע.
וכל יום שזה לא קורה, זה יום שאני קמה בבוקר ומברכת עליו.
אז אם אני אמשיך באמת באותו הקו הזה של משברי בריאות ובריאות הציבור ומחלות זיהומיות כמו שאמרת, אז אנחנו יודעים שזה לא המשבר הראשון של בריאות הציבור באפריקה מדרום לסערה או באופן כללי באפריקה. יש כל מיני משברים כל הזמן, יש תקופות שזה יותר איידס, יותר מלאריה, אבולה. האם יש משהו שבמדינות השונות למדו מההתמודדות רבת השנים עם המשברים האלה?
אני חושבת שהשיעור המשמעותי ביותר שאני קיבלתי על ההבדלים בתפיסה היה מחבר בבורונדי שאמר לי עוד במרץ 2020, אתם כולכם נבהלתם כי פתאום אתם חולים ולא בטוח שיהיה רופא שיטפל בכם. אבל מבחינתנו זה היומיום כבר שנים וזה אנחנו נלחמים, בדיוק. ואני חושבת שאחד הפערים באמת היה בין הבהלה הזאת במערב של מה זאת אומרת, אני אגיע לבית חולים ולא יוכלו לעזור לי, או לא תהיה מיטה, או לא תהיה מכונת חמצן, זה בכלל לא נתפס במושגים שלנו שזה קיים. אבל זו המציאות עבור הרבה מאוד, דרך אגב, עבור רוב אוכלוסיית העולם, וגם בחלקים נרחבים של אפריקה שמדרום לסהרה. ובאמת יש תהליך של למידה, יש תהליך של הפקת לקחים, לא תמיד זה אומר שמשתמשים בהם.
זו שאלה גם מי מפיק לקחים, האם זה הממשלה או האם זה החברה?
הרבה מאוד פעמים זה גם וגם. זאת אומרת, יש תהליכים שאנחנו כבר מכירים, ונתתי קודם את הדוגמה של הסגרים. הרבה מאוד מדינות נכנסו, אם לא לסגר מלא, אז לאיזשהו מרחב של הגבלת תנועה, או סגירה חלקית של שדה התעופה, משום שהייתה חוויה הרבה יותר חזקה של מה המשמעות כשדבר כזה מתפרץ, וכמה מהר הוא יוצא מכלל שליטה. וזה שיעור של האבולה. אבל למשל, בהרבה מאוד מרחבים שבהם ההתמודדות עם האתגר של ה-HIV כבר נמשכת הרבה מאוד שנים, יש מערכים של טיפול בקהילה, למשל, של עובדי בריאות קהילתיים, של מרפאות קהילתיות, שנולדו מתוך ההתמודדות עם HIV, אבל גם הפעם אפשר היה לעשות בהם שימוש כדי לעשות איתור של מקרים, למשל. זאת אומרת, להבין האם יש אנשים בקהילה שיש להם תסמינים נשימתיים, ואותם להפנות לבדיקה, או אפילו לעשות תהליכים של מיפוי, של חולים ובריאים בקהילה, של מי בבידוד ומי בלא בבידוד. שחר מכירה את זה היטב, מערכים שנועדו לתמוך חברתית וכלכלית באנשים שיש להם HIV או שחפת, או הילדים שלהם סובלים מתת תזונה, עברו איזשהו שינוי ותמכו גם במשפחות שלמשל המפרנס או המפרנסת נכנסו לבידוד, ופתאום המשפחה נשארה בלי אוכל.
אז יש, יש לך דוגמאות ממקומות כאלה?
אז אני יכולה לתת את הדוגמה שאת מכירה היטב. שחר ואני עובדות יחד בבית חולים במחוז...
זה לא שאלה מוזמנת.
שחר ואני עובדות ביחד בפרויקט בשיתוף פעולה עם בית חולים מחוזי במחוז ננו בדרום מלאווי, שנתמך על ידי NGO שנקרא Partners in Health, ולארגון הזה כבר שנים יש פרויקט של תמיכה חברתית כלכלית במטופלים שנמצאים במצב השולי ביותר בקהילות שלהם. שזה בדרך כלל אנשים שמתמודדים עם תחלואה כרונית, שהם עניים בצורה קיצונית יותר, והמשרד עוזר להם בין אם מדובר בעזרה בתעסוקה, סלי אוכל במקרים קיצוניים, הם הרבה מאוד פעמים משלמים אפילו את התשלום על נסיעה לבית חולים וחזרה, זאת אומרת עד כדי כך לאנשים אין כסף, ובמקרה של קוביד הם גייסו את התשתיות שלהם, כדי לעזור לאותם מקרים או בקהילה, שהזכרתי קודם, שאנשים נכנסו לבידוד, או למשל למי שמגיע לבית חולים, ואנשים כשמגיעים לבית חולים, וזה לא רק במלאווי לצערי, אלא בהרבה מקומות, הם צריכים להביא סמיכה וסבון ומברשת שיניים, ואת האוכל שלהם ואת הנייר טואלט שלהם.
ממש בני ביתך.
כן, צריך, זאת אומרת, המשפחה אחראית לטפל במושפז. ובמקרים של קוביד אי אפשר היה לעשות את זה. עכשיו, אם למשפחה יש סמיכה אחת, ומישהו הולך להתאשפז בבית חולים ולוקח איתו את הסמיכה, אז המשפחה נשארת בלי סמיכה. זה סדרי הגודל שאנחנו מדברים עליהם, ואותו פרויקט בינינו פשוט לקח את התשתיות שכבר היו להם, והרחיב את מתן השירותים גם למשפחות שהתמודדו עם האיום של הקורונה. אבל צריך להבין שהרבה מאוד מהיוזמות האלה, הן לא יוזמות שבאמת מספקות רשת ביטחון מטעם המדינה, כמו שאנחנו רוצים להאמין שיש לנו כאן, של משרד רווחה או משרד חינוך ושירותים מוניציפליים שיכולים לתת רשת ביטחון, אלא הם כל מיני עבודות תלאים שנוצרו עם השנים, ומנסות להשלים את המקומות שבהם המדינה לא מסוגלת להיכנס ולתת את כל המענה.
אז לצד המשבר הבריאותי, בעצם איזה השפעות אנחנו רואים בתקופה הזאת מבחינה חברתית, כלכלית?
ממש כמו בהרבה מדינות אחרות, המשבר הבריאותי מלווה במשבר כלכלי, במשבר חברתי, במשבר מתחום החינוך והרווחה, ומדינות מתחילות לאסוף נתונים ולדווח על... משברים כלכליים שאנחנו מזהים, זאת אומרת, בין אם מדובר באנשים שאיבדו את העבודה שלהם בתעשיות שמפסיקות לפעול ואנשים מאבדים את מקום העבודה שלהם, הסגרים יצרו מתח כלכלי מאוד גדול, בעיקר במקומות שבהם אנשים חיים משכר שעה. הם יוצאים בבוקר לעבודה, עובדים, מקבלים משכורת בסוף היום ומאכילים את המשפחה שלהם ולמחרת מחפשים עבודה אחרת. אז במצב של סגרים באמת יש ערעור מאוד קשה על הפרנסה היומיומית הזו, והתהליכים האלה מלווים לצערי בתהליכים היקפיים, או בנזק היקפי של נשירה מלימודים של אנשים צעירים. בחלק מהמדינות אנחנו רואים עלייה בשיעורי ההתאבדויות, בעיקר בגלל מצוקה כלכלית. ותופעה נוספת שגם הארגונים הבינלאומיים דיווחו עליה, יוניסף הוציא דוח מאוד חריף ומאוד מדאיג, קשורים לנישואי קטינות. זאת אומרת, במשפחות שבהן יש נערות צעירות וילדות ואין אוכל, אחד הפתרונות, שנועד, ופה אני חושבת שזה חשוב להגיד, המטרה היא לא לזרוק אותן מהבית, אלא לדאוג שיהיה מישהו שיאכיל אותם. מסיעים אותם לגברים, בדרך כלל גברים מבוגרים יותר, ומעבירים אותם לאחריות של משק בית אחר. התופעה הזאת כל כך רווחת, שבכמה מדינות מנהיגים דתיים מנסים לעצור אותה, ולהפסיק אותה, ולתת גושפנקה דתית לביטול הנישואים האלה, כדי שהבנות יוכלו לחזור הביתה. הבעיה במקרים כאלה זה שהרבה מאוד פעמים זה מאוחר מדי. זאת אומרת, אם הן כבר בהיריון, או הן כבר... בנו איזושהי מערכת יחסים יותר קבועה, הסיכוי שהם יחזרו לבית של ההורים שלהם ויחזרו ללימודים הולך וקטן. הסיכוי שהם ייכנסו להיריון בגיל צעיר למשל עולה, מה שמסכן גם אותן וגם את התינוקות שלהם. אז אנחנו רואים השפעות שיהיה להן לצערי, ככה אנחנו נראה אותן מהדהדות הרבה מאוד שנים, והן לא ההשפעות הבריאותיות נטו של תחלואה בקוביד.
אז בואי נדבר רגע על חיסונים.
אוקיי. Okay.
יש ביקורת מקצה אחד של העולם לקצה השני על מה שנקרא לאומנות חיסונים. נשיא הבריאות העולמי קורא לחלוקת חיסונים, אומר שיש פה catastrophic moral failure, ונשיא דרום אפריקה יצא בביקורת על מדינות העשירות שלדבריו אוגרות אותם במקום לחסן. שרת הבריאות לשעבר של רואנדה, פרופסור אגנס מינאו, סגנית נשיא The University of Global Health Equity, הזהירה שכעת מדינות עשירות נוהגות בלאומנות חיסונים, ביהירות במקום בסולידריות, מחסנות אוכלוסיות שבכלל לא בסיכון. אך בגלל שתהליך ההתרסנות באפריקה איטי מאוד, יש סיכוי גדול יותר שמוטציות ייווצרו, ויום אחד המדינות האלו יצטרכו את הסולידריות של המדינות שהותנחו. אנחנו בישראל נמצאים בין אוטופיה של חיסונים, לא? מה קורה באפריקה? יש, אין חיסונים. כרגע אנחנו עומדים על 4.8 מיליון מחוסנים. מה זה אומר להמשך?
אז דיברנו קודם, לפני שהתחלנו, שאותם 4. משהו מיליון הם פחות מחצי אחוז של האוכלוסייה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שיעור חיסוני מאוד מאוד נמוך. ומה קורה באפריקה? התמונה היא מורכבת. זאת אומרת, רוב מדינות אפריקה לא נמצאות במעמד שמאפשר להם לקנות חיסונים, לנהל מסעים ומתנים עם מנכלים של חברות תרופות באופן ישיר באמצע הלילה ולרכוש חיסונים. והם נעזרים במנגנון גלובלי שנקרא קובקס. והמטרה של קוראים לזה פסיליטי, המתקן, הרעיון מאחורי קובקס, זה שמדינות עשירות ועניות ינהלו ביחד מסע ומתן מול חברות התרופות, שיאפשר לכולם לקנות תרופות ולייצר חלוקה הוגנת ושוויונית יותר של התרופות בכל מדינות העולם. מה שקרה בפועל הוא שבעוד מדינות עשירות חתמו על הסכמי קובקס והיו אמורים להיות חלק מאותו מסע ומתן משותף, הם גם עשו back-channeling עם חברות התרופות. זאת אומרת, גם מאחורי הגב הלכו ועשו מגעי רכישה, ובעצם הפכו את קובקס ליוזמה שיש לה הרבה פחות כוח לנהל מסע ומתן מול חברות התרופות. ובתהליך הזה, מדינות שלא יכלו, שלא היה להן כוח קנייה מול חברות התרופות שיצרו את החיסונים, לקנות מאגרים משמעותיים של חיסונים, נשארו תלויות בקובקס, שקובקס עצמה הלכה ונחלשה כיוזמה.
מבחינת הכוח שלה במסתוך מסע ומתן.
בדיוק, ומבחינת היכולת שלה לרכוש עוד חיסונים, ומבחינת הכוח שלה לדרוש הוזלה של עלויות של החיסונים עבור מדינות עניות. עכשיו, זה גם תהליך שאנחנו כבר מכירים מההיסטוריה, של המאבק הזה על רכישת תרופות עבור כולם. זאת אומרת, על סולידריות גישה לטכנולוגיות רפואיות ולתרופות. מתוך התוצרים של התהליך הזה, נוצר מצב שבו מדינות שיש להן כסף לרכוש, רוכשות את החיסונים, מדינות שיש להן כסף לרכוש אקסטרה, רוכשות אקסטרה ומחזיקות את זה במחסנים לשעת חירום, ומדינות שלא יכולות לנהל את אותו מסע ומתן, נשארות מאחורה ומחכות להקצאות שלהן מקובקס, שהן קטנות יותר, גם בגלל כוח הקנייה של היוזמה, וגם בגלל תהליכי הייצור ועיכוב של תהליכי הייצור. כל עוד חיסונים הם לא נגישים לכולם, כל עוד חיסונים מוגנים בזכויות ובפטנטים, כל עוד אין אפשרות למדינות לקחת את הטכנולוגיה הזאת ולייצר אותה בעצמה, הם יישארו תלויים בחברות התרופות ובמנגנונים חיצוניים, שגם זה תהליך שאנחנו מכירים, למשל, מההיסטוריה של הטיפול ב-HIV. ובסופו של דבר, מה שקרה הייתה שורה של מאבקים משפטיים ושל שינוי עמדות שהבהיר לקהילה הבינלאומית שזה לא ייתכן שיש מיליוני אנשים שיגססו מ-HIV בלי טיפול, וגם מחירי התרופות צריכים להיות בהתאם. אנחנו נראה בעתיד, כנראה, חוסרים. אבל שוב, אנחנו רואים איך הקפיטליזם מרים את ראשו האכזרי, ובאמת הופך להיות מרוץ של צבירת הון וכוח, ולצורך העניין חיסונים שיושבים במחסנים. עכשיו, אני כן רוצה להגיד שכן הגיעו מנות של חיסון למדינות אפריקה, 45 מדינות כבר קיבלו את הסטוק שלהם לחיסונים, את הגל הראשון של הסטוקים לחיסונים, אבל אנחנו רואים שגם כאן יש פערים מאוד גדולים. נכון לתחילת אפריל, רק 43 מתוך 45 המדינות האלה באמת התחילו לחסן, ומשהו כמו מעל 90% מהחיסונים ניתנו ב-10 מדינות. זאת אומרת, יש 10 מדינות שבאמת הצליחו לפרוס את שירותי החיסונים שלהם בצורה יותר יעילה, ומדינות אחרות עדיין נמצאות באיזשהו איחור. עכשיו, אני רוצה לחזור לסוגיה לאומנות חיסונים, כי אני חושבת שהיא מאוד חשובה בהקשר הזה.
כן.
בתור ישראלית, מאוד נעים לי שהממשלה שלי דאגה לחסן אותי פעמיים, פחות או יותר לפני כולם, בתור חוקרת מערכות בריאות, זה היה תהליך מרתק לעקוב אחריו, בין אם זה לראות איך דיברו עליו במסיבות עיתונאים, ועד לעמוד בתור במרכז חיסונים של שירותי בריאות כדי לקבל את החיסון שלי, כל התהליך היה מרתק. בתור מי שחוקרת מדיניות בריאות גלובלית, התהליך הזה מאוד מטריד אותי. משום שאני גם רואה את הפערים הגדולים, וגם מבינה שיכול להיות שיש לנו שני סוגים של כשלים בתהליך הזה.
פה בישראל.
בכלל, בעולם.
בעולם.
על ישראל אני כרגע לא מדברת, וזה לא ייגמר בשני כשלים. אבל אני חושבת שיש פה שני דברים שאנחנו צריכים לדבר עליהם. האחד הוא כמו שאמר יושב ראש ארגון הבריאות העולמי, יש לנו איזשהו כשל מוסרי בהקשר הזה. אנחנו לא מבינים או לא מכירים או לא נותנים מספיק משקל, האחריות שלנו לבריאות של אחרים. ויש לנו אחריות מוסרית לבריאות של אחרים, יש לנו אחריות מוסרית לשימוש בטכנולוגיה. אם יש משהו שההיסטוריה לימדה אותנו, זה שכשאנחנו מפנים עורף לאחריות הזאת, זה לא פותר את הבעיה. ובמובן הזה ראינו את זה עם אבולה, ראינו את זה עם שחפת, ראינו את זה עם HIV, היינו שם. ומי שהצטרף לפאנל בשבוע שעבר על COVID ועל חיסונים באפריקה, שמע גם את הקולגות שלנו, ממלאו ומברונדי אומרים את זה. זאת אומרת, אין פה שום דבר חדש, אנחנו מכירים את הסיפור הזה, היינו פה. זה רק חדש לכם במערב, זה לא חדש. הסיפור השני שחשוב לזכור, הוא שיש פה גם הסבר אפידמיולוגי, רפואי, נורא בסיסי. ככל שיהיו יותר הדבקות, ככל שיהיו יותר שכפולים, יש יותר סיכוי למוטציות. הדרך היחידה באמת לגמור עם הפנדמיה זה לחסן את כולם ולגמור את כולם. מגפות לא נגמרות עד שכולם בטוחים. וזה גם משהו שחשוב לזכור. זאת אומרת, אם יש מישהו שקשה לו לעשות את המעשה המוסרי והאתי, אז שיעשה את המעשה האפידמיולוגי. כי גם הוא נכון בהקשר הזה.
זה מה שפרופסור אגנס בעצם אומרת לנו.
שעכשיו
אולי אנחנו יעירים מאוד כלפי המדינות העניות, אבל בהמשך אנחנו נשלם את המחיר.
אני חושבת שמה שמעניין פה זה שהפכנו להיות יהירים מהר מאוד, כי לפני חצי שנה היינו באותה ביצה ולא היינו יהירים, ולכן לנו בתור אנשים שמעורבים בתהליכי קביעת מדיניות, בתור אקטיביסטים, בתור חוקרות, זה הזמן להיכנס ולהזכיר את הסולידריות הזאת, לפני שהיא תשכח, ולהזכיר עד כמה היא חשובה.
תודה רבה, נץ.
תודה לכם.
אנחנו
נסיים עם שאלה אחרונה. מה את חושבת שאנשים ונשים וסטודנטים יכולים לעשות כרגע כדי לתרום משהו למאמץ הזה של החיסונים?
אני חושבת שהדבר הראשון שאפשר לעשות זה לדעת. אנחנו בשנה האחרונה חיים בביצה שלנו, ולפעמים היא טרגית, ולפעמים היא משמחת, ולפעמים כולנו יושבים בתי קפה, ולפעמים כולנו נעולים 100 מטר מהבית. אבל השלב הראשון או ההזמנה הראשונה תהיה באמת לדעת. יש היום המון מקורות שמאפשרים לנו ללמוד ולהכיר מה קורה במקומות אחרים, בין אם מדובר באתר האינטרנט של ארגון הבריאות העולמי או של ה-CDC, בין אם מדובר בארגונים אפריקאים, לאפריקה CDC, למרכזים למחלות מדבקות של אפריקה, יש אתר אינטרנט מדהים עם כל הנתונים. אז הצעד הראשון הוא פשוט תדעו מה קורה, תבינו מה קורה, שימו את מה שקורה לנו בחיים הפרטיים, הישראלים שלנו בקונטקסט גלובלי. גם זה אקטיביזם. אז בואו נתחיל משם. ומי שרוצה יותר מזה, ישלחו אימייל ונחשוב מה אנחנו עושים ביחד.
מעולה, תודה רבה.
תודה רבה.
לכם. רק בריאות.
במעבר חד נעבור לפינתנו, שמעו מה קרה לי באפריקה. בפרק הקודם שמעתם איך פיתלתי כישוף, השבוע נשמע את הסיפור של אלה.
כשהייתי בצבא, טסתי לטיול באתיופיה עם ההורים שלי, ובאחד מהמקומות הגענו לאיזה כפר קטן, וכל מיני נערים צעירים באו והתחילו לדבר איתנו, ובאיזשהו שלב אני ואימא שלי רואות, שאבא שלי התחיל להיכנס לשיחה מאוד רצינית עם שניים מהנערים, וכשהתקרבנו הבנו שהוא בעצם מתמקח איתם על מה הם יכולים לתת לו, בשביל שהוא ישאיר אותי שם איתם בכפר. כמובן שאימא שהיא לא נתנה לשיחה הזאת להימשך עוד הרבה זמן, אבל היה מעניין לראות, לנסות לגלות כמה אני שווה.
לא, תודה על השיתוף.
אבא עושה בושות. קרה לכם משהו מטורף בהבשת ובא לכם לחלוק? מוזמנים לשלוח לנו הודעה קולית בפייסבוק או באינסטגרם של מרכז אפריקה, ואולי נשדר אתכם בפרק הבא.
תודה רבה לכל מי שהיו איתנו היום. תודה רבה רבה לדוקטור ענת רוזנטל, תודה לרדיו BGU, תודה לתום.
תודה שחר.
ותודה למאזינות והמאזינים היקרים. כל הברכות ששלחתם לנו אחרי הפרק הראשון, ממש ממש שמחו אותנו.
מדהימים ומדהימות.
ישארו איתנו גם לפרק הבא. להתראות.
צ'או.